הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חינוך הילדים. פיתוח הביטחון העצמי של הילדים. אדם עם ביטחון עצמי זה אדם שמאמין בעצמו. אדם שהוא מאמין שהוא ראוי ושווה בזכות עצמו. האדם הרגיש שיש לו נקודות חזקות בחיים. יש לו את החוזקות שלו, את התחומים שלו, את הצרכים שלו, את הרצונות שלו. והוא מצליח להתמודד עם פחדים, להתגבר עליהם. אדם עם ביטחון עצמי זה אדם שמרגיש נוח עם עצמו, מקבל את עצמו, מעריך את עצמו. אין הכוונה שהאדם אוהב את עצמו בצורה נרקיסיסטית. הוא אומר לעצמו, אני מושלם איך שאני לא רוצה להשתנות, כי זו גישה שיכולה להוביל את האדם לחוסר התפתחות וצמיחה בחיים. האדם בקלות רבה יכול לפתח גישה מעוותת ועקומה, שהוא מושלם איך שהוא. האדם אומר לעצמו, אני מושלם בעיניים שלי ואני רק איך שאני, לא מעוניין להשתנות. מי שלא רוצה אותי איך שאני זו בעיה שלו. הוא כועס על מי שלא מקבל אותו, כי בעיניים שלו יש לו תפיסה עקומה שאומרת, אני בסדר גמור, ומי שלא מוכן לקבל אותי זו הבעיה של אותו אדם, לא שלו. ובכך האדם בורח מכל אחריות בחיים, האדם בורח מכל הרצינות בחיים. האדם על ידי אשליות שהוא מהזן החדש, מהעידן החדש, הוא אוהב את עצמו כל הזמן, וכך הוא מקבל פטור מאחריות של עשיית שינוי והתפקחות והתפתחות וצמיחה בחיים, והוא חסין בפני כל ביקורת, בגלל שהוא מושלם בעיניים של עצמו, ומהעידן החדש. ובכך האדם נעשה יותר ויותר סגור ונעול בתוך העולם של עצמו, בעולם המושלם המאוד מוגבל שלו עם עצמו. אבל הבעיה היא שזו הדרך לנבילה, כי זה מסלול מהיר לחוסר צמיחה וחוסר שינוי בחיים. שינוי ההרגלים של האדם זו הצמיחה של האדם, ואם אין שינוי בחיים, אם אין שינוי הרגלים, אם אין שינוי הגישות, אם אין שינוי החוויות, אם אין שינוי הרגשות, אז אין את הצמיחה, כי המפתח לצמיחה בחיים זו היכולת של האדם לעשות שינויים ושינויים רבים. זה המחיר שמשלם אותו אחד שהוא מושלם בעיניים של עצמו. הוא אדם שלעולם לא יתפתח, הוא אדם שלא צומח. זה המחיר שהוא משלם. התגמול, הוא ימשיך בכל מיני אשליות שהוא מאוד מושלם בעיניים של עצמו, אבל זה לא ביטחון עצמי, כי ביטחון עצמי זה בדיוק הפוך. ביטחון עצמי זו היכולת של האדם לקבל ביקורת, לא להיעלב יותר מדי, אולי זה לא נעים, אבל לא יותר מדי לפחד. אם לפחד, לא לפחד מהפחד. לא להיפגע, אם להיפגע, לא יותר מדי להיפגע מהפגיעה. לעשות שינוי ולא להיות מקובע באשליה שהוא מושלם. זה ביטחון עצמי. הביטחון עצמי הוא דווקא כאשר האדם מוכן להכיל פחדים, לפגוש פחדים, לא לפחד שמה ידחו אותו, ולכן הוא מנסה עוד ועוד במה שקשור למפגשים חברתיים, כי הוא פשוט לא מרגיש מאוים, ואם הוא מרגיש קצת מאוים, הוא לא מפחד מאותו איום, הוא לא מאוים מהרגשת האיום. האדם עם ביטחון עצמי, הילד עם ביטחון עצמי, לא מרגיש צורך יותר מדי לרצות את ההורים שלו, את החברים שלו, הוא פשוט חי את החיים שלו. בוודאי שיש מסגרת של חיים שבה הוא מחויב לחברה, להורים שלו, סמכות ההורית מעל גביו, אבל הוא לא כל כך שקוע בלחצים, במתחים, אם הוא בסדר, כמה הוא בסדר, נוח לו עם עצמו, הוא גם לא מפחד לשנות את עצמו במידת הצורך כפי הצורך. ככל שיש לאדם יותר ויותר ביטחון עצמי, הוא מוכן להסתכן בעוד, עוד חוויות, עוד אתגרים. הוא פתוח להתנסויות, הוא פתוח לאתגרים, הוא מעיז להתמודד עם קשיים, הוא מעיז ליצור קשר עם אנשים אחרים, הוא מעיז לחשוב על רעיונות גדולים, הוא מעיז לנסות פרויקטים גדולים. ככל שעדיין ביטחון עצמי הוא מעיז ומנסה, והוא לא מפחד מהנפילה, והרי שבע יפול צדיק וקם, וזו לא רק המלצה למי שנפל, שיקום, אלא זוהי דרך שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, ואין אפשרות שלא יהיה שבע יפול צדיק וקם. כדי שהצדיק יהיה צדיק, זו לא רק דרך שבה לא נופלים, אלא זו דרך שאם נופלים, אז יודעים לקום. ולקום מהר, שבע יפול צדיק וקם. הדרך להיות צדיק היא לקום כמה שיותר מהר. ככל שאדם קם יותר ויותר מהר, אז אכן מתקיים בו, שבע יפול צדיק וקם, הוא צדיק. למה? כי הוא קם, הוא קם, הוא קם מהר. ואיך האדם קם? הידי שיש לו אומץ, הידי שהוא מעיז, אומר שלמה המלך בספר משלי, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אם האדם עולה, עולה, אז כך נמנעת הירידה. אם האדם לא עולה ולא מתעלה בעל כוחו, הוא יורד מטה. אוצר אדיר של חוכמה, פיקחות אמת וחינוך, יש בדברי שלמה המלך. התריס בפני השאול מטה, זה אור החיים למעלה. האדם בתנועה, הוא לא אדם עומד, הוא מהלך או קדימה או אחורה, או מעלה או מטה, גבוה או בשפילה. מעפיל אל הער הגבוה או מדרדר אל העמק. אין דרך ביניים, אין אלטרנטיבה לפסגות. או אור או חושך. וכך אומר הספון, או על ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. למה ברכה וכללה? הברכה היא הצלחה יותר מן המספיק על הצד היותר טוב, והכללה היא מה שלא יושג המספיק. במילים אחרות, הברכה היא כאשר האדם שואף גבוה, גם אם הוא לא הגיע לשם, אבל הוא שואף גבוה. זוהי הברכה. הברכה היא ההצלחה יותר מן המספיק על הצד היותר טוב, והכללה היא כאשר האדם לא ישיג את המספיק לו, את הדרגה שלו, את הייעוד שלו, את התפקיד שלו, את מה שהוא אמור לעשות. ואומר שלמה המלך, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אם האדם רוצה את הסור משאול מטה, אם האדם רוצה את הגדר ואת המחסום משאול מטה, אם האדם רוצה להימנע מהשאול מטה, מה יעשה? למען סור משאול מטה? איך אפשר להימנע מליפול למטה? אור החיים למעלה. כאשר השאיפה של האדם, המגמה של האדם, היא להתנסות, היא לפעול, היא ליזום, היא ליצור, היא להעיז, היא להתאמץ, היא להשקיע, היא לא לפחד או להתגבר על הפחדים. לא לפחד מהפחד, לעשות, להשקיע, ליצור. זה האדם, זו הצמיחה, זו ההתפתחות של האדם. כמה חשוב הביטחון העצמי של האדם, כדי שיוכל להרגיש נוח עם הבחורים שאיתם בישיבה או הבחורה, להרגיש נוח עם חברותיה בסמינר. כמה הביטחון עצמי יעיל וטוב, כדי שיוכל האדם להרגיש שהוא יכול לפעול והוא לא מפחד מהפחד, הוא יוזם והוא פועל. וכאשר הילד הוא קטן, פחות ניכר ההבדלים בין בעלי הביטחון לאלה שחסרים. אבל ככל שהאדם גדל זה ניכר יותר ויותר. הילד החסר הביטחון בעצמו ייפגע בקלות מהתגובות של האחרים, לא יעמוד על שלו, יוותר בקלות רבה, יתנהג בישנות בחרדה, ולא פעם ירגיש אוזלת יד בכל מיני מצבים, ירגיש את עצמו כחסר כישרון, נחות, שלילי. תהיה לו הרגשה כללית של חוסר שביעות רצון מעצמו מדרך הפעולה שלו, מההופעה החיצונית, מהרגשה שהוא מרגיש. לא נוח לו עם עצמו. הביטחון העצמי זו התכונה שתאפשר לאדם תחושת מסוגלות ויכולת להוביל את עצמו אל עבר המטרות שלו, אל עבר השאיפות שלו. ושאיפות, כמה צריכות להיות לאדם? כמה הרצון חשוב לאדם? כמה השאיפה חשובה לאדם? דווקא אותו ילד עם ביטחון עצמי מוכן לאתגרים, מוכן להתנסויות, מוכן לחיים שיש בהם קשיים. והרי העולם הזה הוא נווה התלאות וקשיים ישנם. ועד רב, האדם עם הביטחון העצמי, הוא סומך על עצמו שיוכל להתמודד ולהסתדר המצבים השונים. הוא יודע שהוא לא יוכל כל הזמן לסמוך על עצמו. אל תבטיחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. אבל כן, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. והאדם, הוא ירגיש מספיק בטוח לחקור, ללמוד, לבדוק, להתנסות, גם במצבים שיש בהם חרדה. אותו ילד יעז לדבר מול החברים שלו, למרות שאולי יש איזשהו מתח או חרדה, שהיא יכולה להיות קשורה לאירוע כזה. אבל הוא מתמודד ומתנשא. וככל שההורים יעודדו את הילד להתנסות, לפעול, ליזום. החיזוקים שיקבל מהסביבה שלו יחזקו את הביטחון העצמי שלו. הילד חסר הביטחון עצמי יגלה הרבה אססנות בקבלת ההחלטות. הוא ימנע מהתמודדות עם משימות שדורשות מאמץ. הוא יחשוש להיכשל, ולכן הוא לא ירצה ליזום. הוא לא סומך על עצמו. הוא יפחד ליצור קשר עם חברים. הוא יפחד ליצור קשר עם החברה. הוא לא סומך על עצמו, הוא מפחד. הוא גם לא פעם כועס על עצמו, מאוכזב מעצמו. והחברה לא תמיד תעודד, והחרדה מההתמודדויות במצבים כאלה רק תגבר יותר ויותר. באופן טבעי, הורים רוצים שהילד יהיה כן עם ביטחון עצמי, אבל בהרבה מאוד מקרים הורים פועלים בדיוק בצורה ההפוכה. הם מדכאים את הביטחון העצמי של הילד במקום להגביר אותו. לא פעם, הורים רואים בילד מעין כרטיס ביקור מהלך של עצמם ההורים. ילד עם ביטחון עצמי הוא מעין תעודת הצטיינות עבור ההורים. לכן הם דווקא ירצו לדרבן את הילד להאיץ בו. תיזום, תעשה, תעמוד על שלך. התוצאה בהרבה מאוד מקרים תהיה הפוכה. ההורים מנסים ללחוץ את הילד להיות בדרגה שהיא לא הדרגה שלו, להיות בתכונה שהיא לא התכונה שלו כעת בשלב הזה של החיים, ואם הם יותר מדי יצפו מהילד, הילד במקום ליהנות מהשאיפה, במקום להרגיש סיפוק מהתפקיד, במקום להרגיש טוב עם הרצוי שאותו אמור לממש אותו ילד, הילד ירגיש הפוך, ירגיש מתח, ירגיש הרגשה לא נעימה, מה שיגרום לו להפסיק לרצות לשאוף. לא פעם, מהמקום הזה, כאשר כך פועלים הילד, ההורים יפחיתו את הביטחון של הילד בעצמו, ועד רבה, יגבירו את חוסר המסוגלות שלו, חוסר הניסיון שלו, חוסר הרצון שלו בכלל, לחשוב איך אפשר להיות יצירתי, לפעול, לעשות, להביע את עצמו מול אחרים. לא פעם, הורים מתקשים לחנך את הילד לפיתוח הביטחון העצמי. מדוע? מכיוון שההורים חרדים דואגים מכל גילוי חולשה של הילד. בהרבה מאוד מקרים, ההורים יותר מדי מאמינים לילד. מה הכוונה? הילד מפגין עצבנות, עצלנות, התעסקות שלו עם עצמו, אגוצנטריות, כעס, התנהגות אדישה, התנהגות שהיא לא אחראית או כל חולשה אחרת, שמצויה בכל אדם ואדם והכל לפי המינון והזמן, ההורי כביכול משתכנע בבעיה, הוא מתקשה להאמין שלמרות הכל הילד חזק ומוכשר ויצליח למצוא את מקומו בחברה ולבטא את הכישרונות שלו, לעשות תפקידים בתוך הבית, ולכן מה עושה ההורי? מוותר לילד. הוא יותר מדי דואג מכל גילוי חולשה של הילד. אז מצד אחד אי אפשר להתעלם מהחולשה של הילד, אבל מצד שני אי אפשר גם להישאב אל כל החולשה של כל ילד. יש להתייחס לחולשה של הילד, יש להתייחס לכאב. הוא אמר לדוגמה שהוא עייף, אין לו כוח לקום. הכל תלוי לפי הידיעה של ההורים, כמה הוא ישן. אם הוא ישן 7 שעות, 8 שעות, 9 שעות, גם אם אין לו כוח לקום, אנחנו יודעים שהרגש הזה יעבור אחרי שהוא יקום, מכיוון שאין סיבה שלא יהיה לו כוח לקום. אבל אם והיה והוא ישן 4 שעות ואז נלחץ אותו לקום, אז ודאי שאנחנו מבקשים משהו לא יכול לעשות. והבקשה הזו היא לא בריאה. אבל מצד שני, כאשר יש בקשות שכן אפשר לבקש, שכן ראויות לגיל שלו, לתפקיד שלו, לא רק שזו אופציה לבקש, לא רק שאפשר לבקש, לא רק שכדאי לבקש, אלא חובה לבקש למען טובתו של הילד. ואם הוא יאמר, זה קשה, זה לא נעים. אם אנחנו ההורים יודעים שהוא אמור כן להצליח באותה משימה, באותו תפקיד, אל לנו לוותר. מדוע? מכיוון שרק כך ילמד הילד שלמרות שמרגישים לא לגמרי טוב, לא לגמרי שזה אפשרי וזה קל וזה נעים, אבל בכל אופן עושים. כי מה היא משמעת עצמית? משמעת עצמית היא היכולת של האדם להתעלם מהרגשות שלו ולפעול כפי מה שהוא יכול ולא כפי מה שהוא מרגיש. ואת הרגשה הזו והתכונה הזו והיכולת הזו צריך לפתח לילדים בגיל מוקדם. נקודה נוספת, הרבה הורים לא מפתחים את הילד אל הביטחון עצמי. מדוע? מכיוון שהם עצמם חסרי ביטחון, הם עצמם עם גישה שלילית, הם עצמם יותר מרגישים רע מאשר טוב בחיים. הם מתמקדים בשלילי בחיים, בחברה, באנשים וגם אצל הילדים. הם לא מתייחסים לחיובי שיש בחיים, הם לא מתייחסים לחיובי שיש בעצמם, הם לא מתייחסים לחיובי שיש אצל הילד. הם לא יודעים לעודד ילד, כי הם גם לא יודעים לעודד את עצמם. הם לא יודעים לחזק את הילד, כי הם אולי גם לא זכו לקבל כאלה חיזוקים בעלי הסמכות שהיו אחראים עליהם. בכל אופן, בשלב הזה של החיים הם לא יודעים לפרגן. מה שהופך אותם להיות אנשים שמגדלים ילדים עם גישה שלילית, עם גישה של חוסר ביטחון. הורים שהם עצמם חסרי ביטחון מתקשים להתמודד עם גילוי חוסר הביטחון אצל הילד, ואז הם גם כן כועסים על הילד. למה אין לך ביטחון? למה אתה לא יוזם? למה אתה לא עושה? למה אתה חושב רע? למה אתה לא מאמין שאפשר להצליח? וההורה לא שם לב שהוא עצמו ההורה משמש כדוגמה הרעה ביותר. יש גישה נוספת מוטעת למה הורים מתקשים לפתח ביטחון עצמי אצל הילד. הגישה החינוכית המוטעת אומרת שאסור לטפח הרגשה טובה מדי אצל הילד, כי אז הוא יהיה גאוותן, אז הוא ישוויץ, אז הוא יהיה יהיר. הוא עלול להימנע עם מאמץ, להסתפק המועט, יעשה אנוכי או שחצן. אבל זוהי טעות. קודם כל צריך שהילד יאהב את עצמו ויאמין בעצמו. לאחר מכן הוא יתיישר ויוריד מאותה אנוכיות, מאותה גאווה. עד רבה, כאשר הילד ירגיש את אהבת ההורים שלו, את הערכת ההורים שלו, מרגיש נוח עם עצמו, ואז יותר מכך הוא גם לא יזדקק להוכחות מיותרות על הכוח שלו. הוא לא יזדקק להוכיח כמה הוא יעיל וכמה הוא טוב. הוא לא יצטרך להחצין מכיוון שטוב לו עם עצמו. כי מתי האדם מחצין? מתי האדם מחצין יותר מדי את כוחותיו? מתי שהוא עצמו לא מאמין ביכולות שלו? מתי שהוא עצמו לא מאמין בעצמו? אז לכן הוא זקוק לקבל אישור שהוא יאמין בעצמו. לכן הוא מחצין את כוחותיו, את יכולותיו. הוא אנוכי, הוא מתעסק אך ורק בעצמו, וכאשר אנשים מתעסקים בו, הוא מתמלא אנרגיה, מכיוון שמעבירים לו מסר, אתה אדם איכותי, אתה אדם ראוי. את המילים האלה הוא לא יודע לומר לעצמו, וגם אם הוא אומר לעצמו, הוא לא מאמין למה שהוא אומר לעצמו, ולכן הוא זקוק שמישהו אחר יאמר לו את זה. דווקא אותם הורים שנמנעו מלתת פרגון, תמיכה, מילה טובה, שפחדו שמה הילד יפתח גאווה. מה הם עשו? בדיוק הפוך, הם גרמו לילד לפתח גאווה. כי הגאווה היא כאשר האדם מחצין כוח שאין לו. דווקא כאשר הוא מחצין יכולות, כוחו שאין לו, אולי גם משקר ואומר אמירות לא נכונות. כל זה למה? כדי שיעריכו אותו. זוהי הגאווה. אבל למה? מכיוון שלא טוב לו עם עצמו. אם היה טוב לו עם עצמו, לכתחילה הוא לא היה זקוק להגיע לכאלה מקומות. אם כן, מי שמרגיש נינוח עם עצמו, הוא לא זקוק להוכחות מיותרות של כוחו, ולכן הוא לא זקוק לשקר, להשוויץ, להחצין, להיות יאיר. טוב לו עם עצמו, הוא מאמין בכוחות שלו, ביכולות שלו, ולכן הוא ימשיך לפעול, להשיג הישגים, להגשים מטרות, ואין לו צורך להיות מוכר, מפורסם, להתעסק עם בזבוזי זמן של עודף תשומת לב, מכיוון שהוא זכה לתשומת לב מהאדם היקר ביותר בעולם, שזה הוא בעצמו. פשוט נוח לו עם עצמו. עוד נקודה, מדוע ההורים נמנעים מלעזור לילד לפתח ביטחון עצמי? לא פעם, בגלל כל מיני בעיות רפואיות, קשב וריכוז, לקות למידה, אולי אפילו מחלה זו אחרת. הורים מותשים מרוב העיסוק בבעיות הקונקרטיות, היומיומיות של הילד, עד שהם לא מתעסקים לפתח את עולמו הרגשי של הילד, אלא מתעסקים, לקחת כדור, אכלת, פעלת, עשית, כל מה שהרופא אמר נעשה כבר, בזה מסתכמת ההתעסקות שלהם עם הילד שלהם. לחפש את הרופא המתאים, לחפש את המטפל המתאים, לחפש את האדם שיעזור, שיושיע, שיפעל, ובכך ההורים שכחו שהאדם שיכול לטפח את עולמו הרגשי של הילד שלהם זה הם בעצמם. הורים יכולים לעזור לילד להרגיש ביטחון עצמי, הרגשת הערכה עצמית. איך? גורם אחריע, במה שקשור אל נושא הביטחון עצמי של הילד, מה שיכול לעזור רבות, זו ההרגשה של הילד כלפי עצמו. בעצם זה שיש לילד חוויה של ערך עצמי בסיסי, הוא אדם ראוי ושווה בזכות עצמו בלי קשר למעשים שלו, זוהי תחושת הערכה עצמית בסיסית שיש לאדם. לאחר מכן, הוא גם מוכן ללמוד, להשתנות, להתפתח, לקבל ביקורת, אבל הוא זקוק שבבסיס תהיה לו מעין קומה ראשונה בנפש שאומרת, אני אוהב את עצמי. למה? ככה. יש קומה שנייה בנפש שאומרת, אני מוכן לשינויים ומוכן לאהוב את עצמי, אבל גם להשתנות ולהשתפר. אבל הבסיס הוא, האדם אוהב את עצמו. הגאון רבי איזיק שר, בלקט שיחות מוסר, שני מאמרים בנושא פיתוח כוח האהבה. עוסק רבי איזיק שר, איך שכבר מהינקות, האינטראקציה היומיומית, יחסי הגומלין בין ההורה, המטפל והילד, להאכיל, ללטף, לגעת, להעניק תשומת לב, אלה ועוד מעניקים לילד את ההרגשה הבסיסית שהוא בעל ערך, שהוא חשוב. זה עוזר לחזק את ההרגשה שהוא בעל ערך, וכך מתחזקת אצלו הרגשת הביטחון העצמי. דווקא אותו תינוק שמטופל בצורה הזו יספוג לתוכו באופן לא מילולי שהוא ראוי, שהוא חשוב. המסר הזה יעבור התינוק עוד לפני שהוא מדבר, עוד לפני שהוא מבין את המילים של ההורים שלו. עצם ההתייחסות והאווירה של ההורים כשהם מביטים בו, מדברים איתו, תעביר לילד את המסר הזה. עם השנים, הילד עשוי ללמוד להעריך את עצמו בדרכים שונות, למשל, בזכות הצלחה במבחן, בזכות הצלחה חברתית, בזכות הצלחה במשחקים, הצלחה בלימודים, זה בהמשך החיים. אבל הבסיס הוא כאשר הילד יודע שהוא אהוב. למה? ככה. יותר גרוע, למה אתה אהוב? עצם השאלה היא החיסרון, לא שואלים כזו שאלה. ככל שילד מרגיש שהוא אהוב ללא תנאי, גם אם והיה, והיחסים בין ההורים לבין הילד נתונים בקונפליקט, גם אם כועסים על הילד, גם אם והיה, והילד פועל בצורה לא נכונה, גם אם והיה, ונצרחנו להגיע אל שמאל דוחה, לאחר מכן להגיב בימין מקרבת. מדוע? כדי שתמיד ירגיש הילד שהוא ראוי, שהוא אהוב, שהוא בעל ערך. ומי יכול לתת לילד כזו הרגשה? אף אחד בעולם, חוץ מההורים שלו. כי באמת, אף אחד בעולם לא יאהב את הילד איכשהו, חוץ מההורים שלו. זה התפקיד של ההורים. זו אהבה שרק ההורים יכולים לתת. ועד רבה, עם מקום כזה יכול הילד לצמוח. נקודה נוספת, להתמקד בחיובי אצל הילד, להחמיא, לפרגן, לעודד. החיים והמוות הרגשיים של הילד הם ביד הלשון של ההורים. אם יש תחום מסוים שבו הילד מתקשה, תחום שבו הוא מצליח, חשוב לא לומר לילד, למה אתה מתקשה בתחום הזה? למה אתה לא מבין? למה אתה לא מסתדר? אלא בעיקר, כן, להתרכז כמה הוא כן מצליח בתחום. לחזק את הצדדים היותר חזקים שלו. בהדרגתיות הוא ילמד להכיר שיש לו כוחות, יכולות, והוא ירצה לפתור את אותן נקודות שיש בהן בעיה. אבל ככל שהאדם יאמין בעצמו יותר, הוא יהיה פתוח לעשות שינויים רבים יותר. ככל שהוא יקבל יותר מחמאות לעשייה הטובה, לעשייה החיובית, ככל שהילד ירגיש שרואים את הצדדים היותר חיוביים שבו, לא רק את הכישלונות שבו, גם הוא יצליח יותר ויותר להתרכז בצדדים החיוביים שבו, מה שיעודד אותו לשכלל את היכולות שלו. תאמורו כי טוב השם. הרי שהוא יתאם כי טוב, אז הוא יאמר לעצמו כדאי לטפח עוד ועוד את היכולות, את הצדדים החיוביים, כי הוא יהנה ממה שקשור אל פיתוח האישיות שלו. אל הרחבת מעגלי הכישרונות שלו, אל עשייה משובחת יותר ויותר, הוא ייהנה, הוא ירגיש סיפוק והערכה מעצם העשייה החיובית והטובה. מדוע? מכיוון שיש לו זווית ראייה שאומרת, זה מוערך, זה שווה, זה בעל ערך. למשל, אנשים שרוצים למכור מוצר מסוים, מדברים עליו, אומרים פעם אחר פעם, כמה המוצר הזה טוב, או שהמוצר הזה טוב, ובאמת רק משבחים אותו, כי הלקוח לא מספיק יודע, או לפעמים המוצר לא טוב. אבל שקר שאומרים אותו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, הוא נתפס כאמת בעיני הבריות. כבר לא הגיוני, אם אומרים את זה כל כך הרבה פעמים, לא הגיוני שהדבר הזה הוא שקר, הוא בוודאי אמת, כי ישנה איזושהי הנחת יסוד שהשקר לא קונה שביטה בלב האנשים. מן הסתיים הדבר נאמר פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, כנראה זוהי אמת, אבל זוהי טעות. דבר שנאמר ריבוי פעמים לא הופך להיות אמיתי יותר, רק דבר שנבחן במערכת חשיבה לוגית הגיונית, לפי קריטריונים הגיוניים אז, ורק אז אפשר לומר על הדבר הזה שהוא דבר אמיתי. אבל לא כל אמירה שנאמרת פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, היא אכן אמירה אמיתית. אבל בכל אופן, אנשים רוצים למכור מוצרים, רוצים לשווק מוצרים. מה הם עושים? מדברים על זה פעם אחר פעם, עוד ועוד. משבחים את זה, מעלים על נס את התרומה של אותו מוצר לאדם. איך החיים של האדם עתידים להשתנות רק בעקבות המוצר הזה? ובני אדם כולם חכמים בעיני עצמם, ובכל אופן תמיד יש המונים, גם כן חכמים בעיני עצמם, שקונים את המוצרים האלה. חלקם אומרים טוב שהם קנו, וחלקם אולי מתחרטים. ובכל אופן, מה ראינו? שישנה אפשרות לשווק מוצר מסוים, ויותר מכך, יש אפילו אפשרות לשווק צורך, לעורר צרכים אצל בני אדם, שהם לא ידעו בכלל שהם צריכים. וכך, האדם שמגיע לדוגמה, לקניות עם רשימה, או אדם שמגיע לקניות בלי רשימה. מי שמגיע עם רשימה הוא ממוקד בצרכים שלו. כאשר הוא מגיע למכולת בלי רשימה, סבירות גדולה שהוא יזכר בכל מיני צרכים שהוא לא בטוח היה צריך אותם לפני הקניות, אבל הצליחו לעורר אצלו צורך. כך גם כן, כאשר מפרגנים לילד, כאשר מרכזים וממקדים את הילד ביכולות שלו, מעודדים אותו לשפר יכולות, להאמין שהוא מסוגל, ותדירות הפעמים שהוא יתאמץ תגדל, תעלה יותר ויותר, וכך האדם יעיז יותר ויותר גם באותם תחומים שהוא חלש, וכך הוא בכיוון, כך הוא במגמה החיובית. למה? הוא מאמין בעצמו והוא נהנה, אוהב להתנסות. מצד שני, כאשר נוזפים בילד פעם אחר פעם, שהוא לא מסדר את הצעצועים בנוסח, מה יהיה איתך? אתה לא מסוגל? הוא יאמין יותר ויותר שהוא לא בסדר, הוא לא מסוגל לסדר, ממקום כל כך רגשי, כל כך חלש, החוסר אונים שלו יהפוך להיות חוסר אונים נרכש. הוא ירכוש את החוסר אונים ויאמין שהוא באמת לא יעיל ולא שווה. עדיף להתמקד. ראיתי שסידרת מה שסידרת. כל הכבוד. ולגבי מה שהוא לא סידר, לומר לו, עכשיו את זה מסדרים. בלי לנזוף ולומר, אתה לא מבין כמה פעמים צריך לומר לך. לפרגן על מה שהוא עשה. אם צריך לעשות עוד, לומר לו, עכשיו תעשה את זה. אם צריך לקחת אותו יד ביד. כך הדימוי והתפיסה של הילד בעיני עצמו השתפרו יותר ויותר. אם הוא ניסה לבנות איזשהו מגדל עם הקוביות שלו, גם אם הוא לא לגמרי הצליח לעודד, לפרגן, לחזק, ראיתי, ניסית, התאמצת, כל הכבוד, הפעם בא תצליח? יהיה נחמן לו להתאמץ, הוא יאהב להתאמץ, כי הדרך אל האושר אמורה להיות גם כן מאושרת. אין לחפש רק את הדרך אל האושר, אלא גם את האושר שבדרך. אהבת המאמץ היא מהותית כדי שיוכל הילד לאהוב את דרכי החיים המפותלות שדורשות מאמצים רבים כדי להגיע להישגים. וישנה דרישה גדולה מהתורה כלפי האדם לעשות, לפעול, ליזום ולראות את העולם בזווית ראייה שונה ממה שרואים אנשי החומר את החיים. התורה בפרשת ראה אומרת, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הברכה זה התורה והמצוות. הכללה, מה שגורם לאדם להיות קל. לא חשוב, חלילה משהו הפוך מהתורה והמצוות. וישנה את הברכה ואת הכללה. ואומרת התורה, ובחרת בחיים. ולכאורה זה פלא. הרי התורה אומרת שיש את התורה ואת המצוות, יש את הברכה ואת הכללה. אם כן הייתה התורה צריכה לומר, ובחרת בתורה ובמצוות, או בחרת בברכה, מדוע אומרת התורה? יש את התורה ואת המצוות, ויש הפוך, יש את הברכה ואת הכללה, ובחרת במילה אחרת, בחיים. הנכון והמדויק יותר לכאורה, היה לומר, ובחרת בברכה, ובחרת בתורה ובמצוות. מדוע ובחרת בחיים? מכיוון שזוהי ההגדרה של התורה והמצוות, של הברכה, כי הם חיינו ואורך ימינו, וצריך אומץ ויגבל ליבו בדרכי השם, צריך ביטחון ולא להיבעל מעולם החומר וכל מייצגיו, שאומרים שהחיים זה משהו אחר, דברים אחרים, ערכים שונים, ערכים זמניים וחומריים. זוהי גישתם של חכמי אתונה, כפי שמופיע בגמרא מסכת בכורות, בדף ח', וגישתו של רבי יהושע בן חנניה, שהתורה והמצוות הם הם החיים שלנו, אין חיים אחרים, כי הם חיינו ואורך ימינו. ולכן אומרת התורה, לא ובחרת בתורה ובמצוות, לא ובחרת בברכה, אלא בחרת בחיים, כי זוהי ההגדרה של התורה והמצוות. ראה, נתתי לפניך את הברכה ואת הכללה, ובחרת בחיים. יש כאן בחירה מחודשת, בחירה להסתכל על התורה ועל המצוות כהחיים של האדם. ובחרת להגדיר את התורה והמצוות לא כברכה, אלא כחיים. אם כך, יוכל האדם להתמסר אל התורה והמצוות, ובשביל שיוכל האדם להיות ראוי להסתכל כך על התורה והמצוות, שזה החיים של האדם, כי הם חיינו ואורך ימינו, זקוק האדם להתמודדות עם הבהלה, עם הפחדים, עם מה יאמרו עליו המלעיגים, כדי שיוכל להיות על יבושי פני המלעיגים, ויגבה ליבו בדרכי השם, כך יוכל להתמסר ולהיות נאמן, אל ערכי האמת, ערכי הנצח. ובחרת בחיים. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.